אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק 11 של ההסקט Get a Room. אני עם דוד, יוצר ומערך ההסקט. BDSM, מערכת יחסים המאופיינת בשליטה, היא הרבה מעבר לקשירות, הצלפות או יתר הדימויים שרובנו מכירים בעזרתה האדיבה של המדיה המיינסטרימית. קשר של שליטה הוא קשר שבו הצדדים מסכימים לקבל על עצמם תפקיד של שולט ונשלט, על פי רוב באופן קבוע ולא מתחלף. בעבר, כל התנהגות מינית שחרגה מהנורמה סווגה כסטייה בעליל, ולפיכך מוקצת ולא ראויה לבוא בקהל. אבל, עם התרחבות הגבולות של העולם הדיגיטלי ופריצת אזורי נוחות על ידי פרטים וקבוצות, עיין ערך הקהילה הלהט"בית, מתחילות אותן חריגות לקבל הכרה. וטוב שכך. מיכל חזון, סופרת, תסריטאית ופזמונאית ישראלית, פרסמה לאחרונה את ספרה כרצונך. הספר הוא מותחן פסיכולוגי אירוטי, המציג מערכת יחסים של שליטה שמתפתחת בין שני גברים לבין אישה, שהופכת את עולמם הנורמטיבי. מחוץ לאזור הנוחות שלה, חקרה הסופרת את עולם יחסי השליטה ואת מוטיב ההתמכרות שבו במיוחד, ושטחה את משנתה ברומן סוחף לקריאה ומרחיב דעת במסרים שבו. ביקשתי לשוחח עם מיכל על סיפור חייה, האג'נדה שלה ותובנות שהשיגה לאורך תהליך המחקר והכתיבה. שתי הערות לפני שנתחיל. הפרק היום עוסק בסקס בכלל וביחסי שליטה בפרט, מתוך מטרה להבין את התודעה שמאחורי התופעה. אם התוכן עלול לפגוע ברגשותיכם או להוציא אתכם מאיזון, מומלץ שתפעילו שיקול דעת לפני שתמשיכו בהאזנה. שנית, למרבה הצער, אין בשיחה קצובה בזמן כדי להאיר את כל הצדדים של הנושא. ולכן החשיבות בקיומו של דו השיח בפרק תהיה בעצם הצפת העניין ובחשיפת התודעה שמאחורי תופעת יחסי השליטה בקשר זוגי. כל זאת כדי שאתם המאזינים תוכלו לקבל את ההחלטות הנכונות לכם. האזנה נעימה. בואו נלך לחדר. שלום לסופרת, לתסריטאית ולפזמונאית מיכל חזון, זוכת פרסים רבים.
שלום רב.
תודה רבה על האירוח. בואי נתחיל ישר, ניגש לעניין. מה זה כרצונך? במה עוסק הספר?
כרצונך זהו ספר שכתוב בסגנון פילם נואר. זה אומר שזה סגנון של מותחן פסיכולוגי אירוטי שכתבתי אותו עקב מגוריי בירושלים.
זאת אומרת, הספר שייך לקטגוריית הספרות האירוטית?
לא לגמרי, אבל יש בפנים קטעים אירוטיים בהחלט. הוא עוסק בנושא של התמכרויות, התמכרות לאהבה, התמכרות לאדם מסוים, ועקב כך התמכרות גם למין.
אוקיי. אוקיי, אנחנו נגיע לתוכן של הספר, רק לפני כן בואי כדי לסבר את האוזן של המאזינים כמוני, שלא מבינים כלום, או לפחות אני לא ידעתי כלום לגבי BDSM. אז מה זה BDSM? זה משהו שהוא מעבר לפטיש מיני?
קודם כל אני חייבת להודות שגם אני לפני שכתבתי את הספר הזה לא ידעתי שום דבר על BDSM, לא באופן ישיר, והייתי צריכה לעשות מחקר, עשיתי מחקר רב, דרך אנשים שהכירו לי אנשים, דרך האינטרנט, היום יש המון המון אינפורמציה באינטרנט. BDSM זה נקרא Bondage, Domination, Sadomasochist. זאת אומרת, שליטה, כבלים, סאדו-מזו. אבל זה לא, התחום הזה הוא כל כך גדול, הוא רחב יריעה ויש בו כל כך הרבה קשתות, שזה יכול לנבוע רק מבן אדם שאוהב שאומרים לו מה לאכול, ועושים עליו שליטה בקטע הזה המסוים, וכלה בבן אדם שאוהב שקושרים אותו ומצליפים בו. זאת אומרת, הקטע של השליטה הוא מאוד מאוד מגוון. כמובן, אני לא ידעתי את הדברים האלה לפני שהתחלתי לכתוב את הספר, אבל הפסיכולוגים לא מתייחסים לזה כהפרעה או כאל סטייה, אלא פשוט כאל העדפה מינית.
העדפה, אוקיי, זה חשוב. אני אציין שבמחקר שאני עשיתי, אז לפי המדריך לאבחון הפרעות נפשיות, כן, יש דבר כזה, BDSM אינו מוגדר כהפרעה, כמו שאמרת, אלא כהעדפה מינית. ואני מבין מהדברים שלך שזה גם לא קשור, לא חייב להיות קשור למין יחסי שליטה, אלא זה יכול להיות רלוונטי לכל צד או אספקט או שגרה בחיים שלנו.
אנשים שראיינתי ושאלתי אותם מדוע הם אוהבים להיות נשלטים, הם אמרו שזה גורם להם להרגיש שייכות. זה אנשים שאוהבים להרגיש שייכים לבן אדם בכל אופן שהוא. רוב האנשים אומרים שהם בזוגיות אוהבים קצת את הספייס שלהם, נכון? אז אנשים שאוהבים להיות נשלטים זה אנשים שלא אוהבים שיתנו להם אפילו טיפת ספייס. הם רוצים להיות שייכים לחלוטין לבן אדם שהם בוחרים בו שישלוט בהם.
מעניין. אוקיי, זה טיזר יפה לחלק של התודעה מאחורי ה-BDSM. אנחנו נגיע לזה בהמשך. בואי נתעכב עוד קצת על הספר. מה ההשראה שלו? איך קיבלת בכלל את הרעיון לכתוב ספר כזה? כי את סופרת ילדים למעשה.
זאת שאלה באמת טובה, מפני שאני סופרת ילדים. אמנם כתבתי רומן אחד, אבל זה היה רומן שהוא עדיין חלק גדול ממני על ההיסטוריה של המשפחה שלי. הרומן באמת זכה בפרס אחי ובספר זהב, והצליח להיות רב מחר. אבל זה נקרא בית הסודות.
בית הסודות.
בית הסודות מאוד הצליח. אבל עדיין, זאת מיכל, זאת אני, כמו שאני מכירה, ילדותית ומאוד משפחתית. את הספר הזה כתבתי קודם כל כדי לאתגר את עצמי, לראות שאני יכולה לכתוב גם בצורה אחרת, לחשוב בצורה אחרת, אבל זה בא בעקבות שני טריגרים. הראשון זה יצא בזמנו הספר 50 גוונים של אפור. כולם נורא התלהבו ואני רציתי לראות הקצה הקטה, וזה כל כך שימם אותי שלא יכולתי לצלוח אותו.
שימם אותך, אוקיי.
שימם אותי למוות, כי אני ראיתי שכל הספר, במיוחד החלק שאני הגעתי אליו, זה פשוט סוג של חוזה שהגבר עושה עם האישה. והחוזה נמשך, וצריכה לאכול כך, השתעממתי למוות, ולא ראיתי. הסרט הגיע באיזשהו שלב לנטפליקס, נרדמתי באמצע. בקיצור, באותה תקופה, בעלי ז"ל, אמיר היה עדיין חי, והוא אומר, אני לא מבין את כל האנשים שכותבים את הזבל הזה, את יכולה לכתוב כזה דבר בקפיצה על טרמפולינה. אמרתי לו, תקשיב, לכתוב כזה דבר זה לא מעניין אותי. לא הבן אדם שאני, לא הסופרת שאני. לכתוב דבר שהוא נראה בעיניי ספר סוג של פורנו כליל כזה למשרתות. אני מחפשת את העומק. אז הוא אומר, הוא אז חלה בסרטן, והוא סבל מכאבים, הוא אומר, אני רוצה שתכתבי ספר כזה, שאני אקרא אותו, אז שלא יכאב לי. זה היה אתגר מאוד גדול בשבילי, אבל לכן אני כתבתי את הספר בגוף ראשון גבר, כי אני ניסיתי שהוא יתחבר אל הספר הזה.
משהו שיסיח את דעתו, כן.
וכשהוא קרא, נתתי לו את העותק המודפס, הדפסתי לו את הדפים מהמחשב, והוא ישב, 3 שעות אני זוכרת אותו, כאילו שזה היה אתמול, הוא יושב על הספה בסלון, רגליים למעלה, הדפים עליו, והוא לא זז, וכשהוא גמר את הדף האחרון, הוא אמר לי, את יודעת, שכחתי בכלל שהייתי חולה.
אני מוכרח להזדהות, כי אני קראתי את הספר בנשימה אחת, בנשימה עצורה, כמו אומרים את זה, ממש בקריאה שוטפת, ולא בשביל להתכונן לשיחה שלנו, אלא פשוט זה היה מעניין. מעניין לראות איך הדמויות מתגברות על מה שאת אמרת התמכרות, אבל אני מקדים את עצמי, אנחנו נגיע לזה תכף. עדיין אני רוצה להתמקד בך הפעם, ולשאול לגבי המודעות העצמית שלך. זאת אומרת, את כתבת את הספר בחדר בבית חולים, אמרת?
כן, בעיקר.
ומה גילית על עצמך שלא ידעת קודם? תוך כדי שעשית מחקר והכתיבה.
תראה, אני יושבת שם בחדר שכולם מקבלים כימותרפיה, וזה מראה סוריאליסטי, ואנשים מתפתלים מכאבים, חלק נותנים להם גם חימו, ובאותו זמן גם משככי כאבים שונים, או יש מדבקות של כל מיני אופיאטיים, סמים ממש חזקים, ופתאום נכנס לך לצן רפואי ותוקע בחצוצרה, כולם רוצים לרצוח אותו. כל המראה היה כל כך סוריאליסטי, שלא היה לי קשה לצלול לתוך המחשב, כי בתוך כל הכאב, ובתוך כל הצעקות של הלצן והשירים שלו, או שאנשים רק רוצים שקט שם, ותדמיין לך גם יושבת אישה בצד עם לפטופ וכותבת, זה רק הוסיף לאבסורד של המצב, ובעצם הבנתי שכמו שאמיר אמר לי שהקריאה גרמה לו לשכוח שהוא חולה, אז הכתיבה גרמה לי רגע לשכוח איפה אני נמצאת. וכל פעם שהייתי מרימה את העיניים מהמחשב ורואה את האנשים החולים מולי, או לפעמים זה היה אפילו בחדר של אמיר והוא היה רק ישן, ואני הייתי יושבת בקורסה הזאת בפינה, והאבסורדיות של המצב חידדה בעיניי את הנקודות שבהם הגיבורים משיקים. זאת אומרת, יש אבסורד גם בספר.
את רוצה לדבר על האבסורד הזה, או שניתן לקוראים לחוות בעצמם?
לא, לא הייתי רוצה לעשות פה ספוילרים, מאחר שאמרתי ש... זה מותחן, ואני כתסריטאית ראיתי בראש תמונות רצות, ובאמת בסגנון של פילם נואר כזה, סרט עם המון מתח, ואתה בעצמך יודע שיש טוויסטים לקראת הסוף, אז בואו לא נעשה ספוילר.
נכון, ולא רק לקראת הסוף, אבל באמת בואי ניתן לקוראים. הייתה לך אג'נדה בזמן הכתיבה, או בכלל כשניגש לכתוב, את רצית להגיד משהו על BDSM, בכלל לדבר אל הקהילה בארץ, בכלל לחברה הישראלית?
תראה, אנחנו באופן כללי, עכשיו אני מדברת, חיים בתקופה של צביעות והתגברות דתית מצד אחד, ומתירנות מוגזמת מצד שני. זאת אומרת, גם העניין הדת נהיה קיצוני ומוגזם, ואני חושבת שזה בגלל המתירנות שנהייתה מוגזמת, בזה שבחורות מעלות את עצמם בבגדי ים, לרשת, וזה בעצם נהיה נחלת הכלל, מה שפעם הצניעו. אז הדתיים מגיבים על זה בלכת לקיצוניות שלהם, שאי אפשר לראות אפילו עיניים של אישה. זאת אומרת, כל אנשים להתחבות בתוך סק ולא לשמוע אותם. זאת אומרת, שני הקצוות הם לדעתי מאוד מוגזמים. אין לי מסר מעבר לזה שבאמת אנחנו צריכים להיות יותר ליברליים ולקבל את העדפות המיניות אחד של השני, איש של רעהו, אבל מצד שני לא צריך לנפנף בכל העדפה מינית. זאת אומרת, אני לא חושבת שצריך לעשות קהילה של כאלה וקהילה של כאלה וקהילה של כאלה. כולנו בני אדם, כל העניין הזה של התוויות רק פשוט גורם למחנאות וליותר סכסוכים בתוך חברה.
את מדברת על לא לנפנף, את לא רואה בספר צורה של נפנוף, שאת בפני החברה הישראלית אומרת, תראו, BDSM עד עכשיו היה יחסית משהו נחבא, אבל הנה, בבקשה, בפנים שלכם, ספר על BDSM, על יחסי שליטה, בהוצאה מאוד מכובדת בארץ, הוצאת ידיעות אחרונות, אז אין כאן איזושהי אמירה כלפי החברה הישראלית?
קודם כל, בהחלט, לא סתם אני בחרתי בשני אנשים שהם אינטלקטואלים, אבל באים מרקע שונה, בן אדם אחד אתאיסט, ובן אדם אחד מאמין, וחי חיים של יהודי דתי, כיפה סרוגה וגר בגוש עציון. דרך אגב, יש לי חברים בגוש עציון, אני מאוד אוהבת את המקום, ואני חושבת באמת שהרבה ממלח הארץ בא מהמקומות האלה. אני לא אומרת את זה בציניות. אנשים עם אידיאלים בכלל תמיד הרשימו אותי. אני הומניסטית, ולהומניזם הערך העליון זה רק החיים, אבל יש אנשים שיש להם אידאלים מעבר רק חיים. אני מקנה, הלוואי שאני יכולתי להאמין. הייתי רוצה להאמין, אני לא מסוגלת להאמין. אבל יש לי, קיבלתי בשלב מסוים חינוך דתי ורקע דתי, אז יש לי המון ידע. אני שמחה על הידע הזה שיש לי בכתובים. ואם שמת לב, לדעתי הדמות של הפסיכיאטר של דוקטור יאיר גאון, היא דמות...
היא דתייה.
כן, והיא גם מאוד אמינה.
כן.
מאוד אמינה לגבי אורח החיים שלו, לגבי הסוג הזה של הדתיות. הרי גם בדת היהודית יש כאלה זרמים. אז אני הכרתי אדם שהוא עובד בתל אביב וגר בגוש עציון, והוא חובש כיפה סרוגה, והוא רואה חשבון במקצוע, והוא מתערבב עם כולם, הוא לא באיזושהי נישה סגורה של מתנחלים, ולכן זה היה מאוד חשוב לי להביא את כל הצדדים של החברה הישראלית.
ולהגיד, או שכאן זה אולי זה מסקנה שלי, או השקה, הנחה שלי, להגיד שגם בקהילות שמרניות, כמו הקהילה הדתית במיוחד, יכולות להיות העדפות מיניות כמו יחסי שליטה.
יש הכל מן הכל בכל.
אוקיי.
עשיתי מחקר באמת מקיף, והיו אפילו שני גברים שהסכימו לדבר איתי, שני גברים חרדים, אחד הגיע מבני ברק ואחד הגיע מירושלים, והם היו פתוחים איתי מאוד, והם אמרו שאצלהם מצוות הפורבו הם חרדים חרדים. Mm-hmm. אחד הגיע ממש מלב של מאה שערים. Mm-hmm. הוא לא יכול לחוות עונג בצורה שבה חינכו את אשתו, ובצורה שבה הם עושים את זה. הוא מרגיש mm-hmm. שאשתו לא אכפת לה ממנו, mm-hmm. והוא רוצה להיות שמישהי תרגיש שהוא שייך לה. הוא אומר, אשתי לוקחת אותי מובן מאליו, כי בגיל 19 הראו לנו אחד את השני חצי שעה, ממש כמו שאתה רואה בסיפורים ובסרטים, והפגישו בינינו, התחתנו, ואחר כך זה 5 דקות ביום שהיא חוזרת מעמיק, ואני יודע שאסור לי להחמיץ את זה, ועשיתי את העבודה שלי.
איך הוא מפצה על החוסר הזה בזוגיות שלו, את יודעת?
הייתה תקופה שהייתה לו מישהי ששלטה בו, והוא אמר שהוא היה מאוד מאושר, אבל הוא לא יכל להחזיק את זה לאורך זמן, בעיקר בגלל המרחק, ובגלל שאין לו רישיון נהיגה, ובעיקר מה שהיה לו חשוב, זה שהיא תגיד לו שהוא חשוב לה. פחות אפילו הקטע המיני, אלא יותר שתיתן לו מחמאות, שהוא סקסי, שזה...
תשומת לב.
תשומת לב, אבל כגבר.
כגבר. ואת זה הוא משיג כאשר יש מישהי ש... נמצאת במעמד של שליטה. מעניין. אז הזכרת את החרדים שהם מן הסתם קוראים, יש איזה קהל יעד ספציפי שאת מכוונת את הספר אליו?
לדעתי מי שאוהב ספרים ורומנים, הוא יאהב את הספר הזה. תראה, זה לא ספר פורנוגרפי.
נכון, זה לא.
זה ספר על אהבה ועל התמכרות לאהבה. זה לא ספר שיש בו קטעים על קטעים על קטעים של תיאורים מיניים, לא.
נכון.
זה בעיקר מסע פסיכולוגי לתוך נפשו של אדם שהוא נמצא בסוג של משבר בעקבות חוסר אהבה בחייו.
לגמרי. אבל אני רוצה להוסיף מנקודת המבט של הקורא, שמי שבאמת בא ומחפש ספרות פורנוגרפית, או ספרות אירוטית אפילו, לא נלך על פורנוגרפית, ספרות אירוטית, יוכל למצוא דברים יותר גרפיים, באינטרנט, בקלות.
נכון, בהחלט.
ואת עמדת מאוד יפה על הנקודה, מי שרוצה להבין את התודעה הפסיכולוגית שמאחורי יחסי שליטה, התמכרות בעיקר, הוא יפיק המון תובנות מהספר שלך. וכאן אני חושב אחד הערכים הגדולים שלו.
אם אני אצליח בזה, דייני. אני חושבת, קודם כל אני כשהייתי בחול, למדתי בארצות הברית, ולמדתי שם גם פסיכולוגיה. ותמיד התהליכי הנפש, למה מישהו עושה את מה שהוא עושה? למה אנחנו מתאהבים במי שאנחנו מתאהבים?
מרתק.
למה, מאיפה באים הצרכים שלנו? למה אחד אוהב אדום והשני אפור? זה תמיד עניין אותי, למה? ובעצם הספר הזה מנסה לתת תשובות על למה ואיך, וגם להראות שאדם מן השורה, אדם בעל מעמד, שאפילו לא חשב מעולם להיכנס לקטע כזה של BDSM, זה יכול לקרות לכל אחד.
כן. ברגע שאנחנו מוציאים את הסטיגמה של הסטייה ורואים את זה כהעדפה, אז אנחנו מבינים שזה יכול לקרות לכל אחד.
מי שאין לו את הצורך הזה, ברגע שהוא יעשה את זה, זה לא יהיה בשבילו החיים, זה יהיה בשבילו סוג של משחק, משחק תפקידים, ומתייחס לזה היה כזה נחמד. אבל אני מדברת פה על אנשים שיש להם צורך עמוק, שבלי זה... הם מרגישים שיש להם איזה חור שחור בחיים. זה הבדל מאוד גדול בין להשתעשע עם הבן זוג שלך ערב אחד וקצת אולי קשירות, או אולי קצת שליטה. זה הבדל מאוד גדול. זה יותר מסע פנימי של גבר שאומר, אני חייתי כמו שמצפים ממני לחיות, ואני לא מאושר. למה? מה חסר לי? אולי זה מה שחסר לי? אולי חסר לי להתפרק לגמרי, לתת למישהו אחר לנהל את החיים שלי בצורה טוטלית, אולי אני צריך שמישהו אחר ייקח עליי שליטה, כי אולי אין לי כוח יותר. והנקודה שבה הוא נמצא בחיים, זו נקודה שעוברת על כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו מגיע למצב של דלתות מסתובבות בחייו, הוא צריך להחליט באיזה דלת הוא נכנס, מאיפה הוא יוצא, אם הוא פונה ימינה או שמאלה. הרבה אנשים שאני מדברת איתם היום בגיל שלי, הרבה גברים אומרים, אני מרגיש תקוע. התחושה הזאת של תקיעות בחיים. אדי בלום, הגיבור שלי, אומר, הרגשתי מת מהלך. זאת אומרת, אני עושה אוטומט, הוא עובד על אוטומט. עכשיו, כשיש לך ריגוש מהסוג הזה, שבאה אישה מאוד יפה, מאוד קריזמטית, מאוד מושכת, ובעצם מה היא עושה? היא מזמינה אותך לשחק איתה. ממשחק זה נהיה החיים עצמם. ואז אתה מתבלבל. והיא אומרת לו, כשהיא מנסה להגיד לו שזה משחק, הוא חי את זה לחלוטין, אני לא רוצה, אני כמעט תפס את עצמי פה, אומרת ספוילר, ואני לא רוצה באמת, כל הספר זה פשוט סוג של רכבת הרים.
נכון, נכון. בואי ניתן באמת לקוראים. חבל להרוס להם את ההנאה. אני, ברשותך, אני כן רוצה לומר שאת מצליחה מאוד יפה לתאר את שלוש הדמויות ואת הפנים הפסיכולוגיים שלהם, ולא רק של יאיר, הגיבור הראשי. ואני חושב שהרבה מאוד מאזינים הזדהו גם עם אדי וגם עם הבחורה. כי את מצליחה להעביר את המחשבות שלהם, את התהליכים שהם עוברים עם עצמם. נכון שיאירו, הפרופסור, הוא הדמות המרכזית, אבל בהחלט מבינים ומצליחים לראות יפה גם אצל שתי הדמויות האחרות, ואולי אפילו אצל נילי, אשתו של יאיר, אנחנו תכף נגיע אליה. את אומרת לנשים, את מציעה להם להקשיב לאינטואיציה, ואת אומרת, אם יש פחד, אז הוא נושך. איך זה מסתדר עם האמרה שלך שמצוטטת בספר, תענוגות האהבה נמצאים ביחס ישיר לפחד? האם את אומרת שפחד הוא איזשהו אפרודיזיאק, מעורר חשק?
יש גברים שהכרתי, שברגע אחרי שהאישה מתמסרת להם, הם מאבדים עניין. זאת אומרת, הם צריכים להרגיש שהיא כל הזמן באיזשהו מקום לא מושגת. חלק מהגברים אמרו לי, מה את רוצה? זה ב-DNA שלנו, אנחנו נולדנו ציידים. הגבר הוא צייד והאישה היא מלקקת. אנחנו צריכים להרגיש כל הזמן שאנחנו במצוד. ואני בטוחה שלזה סטנדל להתכוון. כי אם אתה פוחד, או כל הזמן אתה יושב ואומר, מתי תתקשר? מתי תגיע? האם היא עזבה אותי? האם יש לה מישהו אחר? אז יש גברים, בעיניי זה קצת לא נורמלי, כי אני אוהבת ביטחון ביחסים שלי. אני אוהבת ההפך, להרגיש שהגבר שלי הוא איתי, ואני לא צריכה לבחון אותו כל הזמן. אבל יש גברים שאוהבים את התחושה שהאישה לגמרי לא מושגת.
למה זה ככה? יש לך מושג?
כן, שוב, הסבירו לי את זה, שזה ב-DNA של הגבר לצוד, שהוא רוצה לדעת שהאישה שלו, היא צריכה להיות תחת סוג של שמירה כל הזמן, שהוא צריך כל הזמן לתחזק אותה, שהיא לא תברח לו, כמו איזה איילה בשדה. הוא אוהב את האדרנלין, זה אנשים שאוהבים את האדרנלין ביחסים, אני אוהב את האדרנלין שלי אולי בלונה פארק, זה הכל.
אני יכול להתחבר אל האדרנלין הזה, בכולנו יש אותו, זה נשמע לי במלוא הכנות, כמו שבט מערות. אנחנו התפתחנו בתור גברים, בעשרות אלפי השנים האחרונות.
היית רוצה להאמין, אה?
טוב, אולי באמת אני מכיר את הגברים הלא נכונים, אני צריך להכיר גברים שצריכים את הפחד הזה. מיכל, יש את מוטיב הסודות בסיפורים שלך, במיוחד כאן בסיפור הזה. ניקח את נילי למשל, דמות משנית, אשתו של יאיר הפרופסור, והדמויות מדגישות שמערכת יחסים מוצלחת לא מאפשרת סודות. את אומרת את זה כמה וכמה פעמים בספר. עכשיו, למה הנושא של סודות נוגע בך? גם הספר הקודם נקרא בית הסודות. יש איזשהו משהו שמקשר המוטיב הזה של סודות בכתיבה שלך?
כן. ברגע שאתה שומר על סוד שהוא מהותי, לא סוד שנגיד היית צריך לקנות גבינה אחת וקנית שתיים ואכלת אחת בדרך. אני לא מדברת על סודות קטנים כאלה שזה סודות שאין להם ערך. אבל אני אומרת ש ברגע שאתה מתחיל להסתיר משהו שהוא מהותי לקיום שלך, אתה יוצר חיץ. כי אתה מסתתר מאחורי הסוד. עכשיו גם, ברגע שאתה מתרגל להסתיר סוד, אז זה נהיה כמו כדור שלג, זה מתגלגל וגודל, מתגלגל וגודל, ואתה רגיל לחיות בתוך בועה ענקית שהיא סוד, שהיא הופכת לשקר, ואז אתה בעצם, בגלל שאתה מסתיר, אתה, בן זוגך לא מכיר אותך, והוא חי בעצם, אתה משקר, לא שאתה חי איתו, הוא חי עם אדם שהוא לא מכיר. סוד זה דבר מאוד מסוכן.
אני מאוד מאוד אוהב את התשובה הזאת, את השתמשת במילה חיץ, ואני רוצה להדגיש משהו למאזינים היקרים, כי אני אומר יקרים, כי זו אחת הסיבות שאני גם עושה את הפרק הזה. אמרו לי, דוד, למה אתה הולך ומקליט פרק על BDSM? זה לא מעניין אותך, הרי אין לך פטישים, לצערי אין לי פטישים. אבל הנושא של הבושה וההסתרה, והרבה מאוד אנשים לא מבינים את זה. כשמשהו מסתירים אותו, כשמשהו מתביישים בו, נוצר חיץ. חיץ בינם לבין הסביבה שלהם, לבני הזוג שלהם, כמו שאת אמרת, אבל בעיקר חיץ בינם לבין עצמם. וסך הכל אנחנו כאן במקום של התפתחות. אז אני כאן עושה את השירות הזה של ההצפה, את עושה את השירות של ההצפה של הנושא הזה, בתקווה שאנשים פחות יתביישו.
נכון, אני חושבת שאם לא היו עושים כזה עניין וכזה טאבו, מכל העדפות המיניות, אז זה היה פשוט יורד לאנשים רבים מהלב, יורד להם מהראש. למשל, יש גברים שאוהבים ללבוש בגדי נשים. נגיד אם היה מותר להם, סתם, יום אחד לבוא לעבודה עם סמלת משי, וגרביונים ונעליים, וזה היה עושה אותם יותר מאושרים. למי זה היה מפריע?
נכון, נכון.
אין בזה שום היגיון. אין בזה שום היגיון לנפנף בסוג של איזה צניעות מזויפת וקרטנות וסוג של דתיות שמתאימה לימי הביניים, שאוי ואבוי הוא עושה את זה ולכן הוא בן אדם לא ראוי או לכן הוא חוטא. חטאים זה רק לעשות רע לבן אדם השני. אם אתה עושה משהו שהוא טוב לך ולא מפריע לסביבה, למה בכלל לגנות את זה? למה בכלל להתבייש בזה? אני חושבת שהבושה הורסת הרבה אנשים. אנשים שמגלים עליהם נטיות מיניות היו פעם מתאבדים. אני לא יודעת, היום אולי פחות, אבל כן, זה הרבה אנשים, זה גרם להם סבל רב.
אני בהחלט יכול לראות כמה פוליטיקאים שלנו מגיעים לעבודה עם סמלות, וזה היה משחרר הרבה לחץ. אולי זה היה מקדים את ה...
אולי זה היה מוציא אותנו בכלל מהפלונטר הזה.
אני מאמין שכן, האמת. בואי נדבר על התודעה של יחסי שליטה. יש טענה, אני קראתי אותה במהלך המחקר, שאנשים שחווים, משתמשים, מתנסים ב-BDSM, הם מאבדים טראומות מהעבר בסביבה בטוחה ומוגנת. האם את חושבת ש-BDSM הוא כלי טיפולי?
יש קטע בספר שהמלכה אומרת לגיבור לבכות, כי הבכי משחרר. ומה שאני כן מאמינה זה שבדור שאני גדלתי בו, של ילידי שנות ה-60, עדיין היה כזה דבר שגבר צריך להיות מאצ'ו ולא לבכות. ולכן הרבה גברים שמרו בפנים רגשות מאוד מאוד קשים. וברגע שהם מגיעים אולי סוג של הצלפה וכואב להם, ואז הם כבר בוכים לא רק על ההצלפה כי כואב, הם בוכים על הילדות שלהם, על הטראומות שלהם, על העצב שהיה בפנים. אני האמת לא בן אדם שבוכה הרבה, ואם הייתי יכולה לדעתי, היה לי יותר קל, היה לי פשוט יותר קל, עם כל דבר שהייתי רוצה להתאבל עליו, הייתי בוכה יותר, אז היה לי יותר קל.
זאת אומרת, מתוך שלא לשמה בא לשמה, הכוונה חוויית היחסי השליטה, מאפשרת, מעוררת כאב, ואז בן אדם, זה מאפשר לו לשחרר דברים?
לא, שוב, אתה מדבר השליטה, אני דיברתי דווקא על החלק הפיזי, הכואב, על בכי, דמעות, תראה, כשאנחנו בוכים, למה אומרים, אתה ילד גדול, אל תבכה? כאילו לילד קטן מותר לבכות. עכשיו, ילדים הם זכים, והדמעות, בבכי יש פעולה מזככת, כאילו ברגע שאתה בוכה, אתה בעצם אומר לעולם, אני, ברקעים האלה אני חסר עונים. הרי בן אדם שהוא בוכה, הוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לשתות, הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול לבלוע אפילו, פשוט הוא יושב ומתרוקן. עכשיו, ואז יש בזה משהו מזכך, יש משהו ילדי, ולכן אפשר לאבד גם זיכרון ילדי תוך כדי הבכי.
אני מבין. את אמרת מקודם שיחסי שליטה הם צורך. השאלה היא, מתי הצורך הזה הופך להתמכרות? האם בן אדם שחווה יחסי שליטה באופן עקבי, עם אפילו בת זוג אחת ספציפית לאורך שנים, האם הוא מכור? ואם הוא מכור, אז האם יש בזה בעיה?
אני אגיד לך מתי הבעיות מתחילות. אתה יכול מאוד לאהוב קזינו, ולנסוע פעם בחודש, לסוף שבוע, להקציב לעצמך $200, ולהמר בזה. אז זה תחביב, ודבר שאתה אוהב לשרוף עליו את הכסף. אבל אם אתה תתחיל כל יום, בכל סכום שיש לך, ללכת לקזינו, ללוטו, לטוטו, לגרד כרטיסים, זה ידיר ממך שינה מהעיניים, כל הזמן תחשוב שהנה, הנה, הנה אתה, ותצטרך את האדרנלין הזה, וזה ישפיע על היומיום שלך. ברגע שסוג של נטייה או סוג של תחביב הופך להיות החיים עצמם, או מפריע לך לקיום שגרת יום בטוחה בשבילך, ואתה יכול להגיע לבעיות כלכליות, בעיות בזוגיות, אז זה הופך להתמכרות וצריך לטפל בזה. דרך אגב, כשעשיתי את המחקר, הגעתי גם למכון קשרים להתמכרויות, ודיברתי עם מנהלת המכון, ונתתי לה לקרוא את הספר שלי, והיא אמרה שזה יותר מדי ימין, והיא מקווה שהמטופלים שלה לא יגיעו, לא ימצאו את הספר הזה, כי זה יעשה להם חשק להתמכר מחדש.
אוקיי, זאת אומרת, מה שאני מבין, זה שיחסי שליטה יכולים להיות ממכרים, בדיוק כמו ש... סקס, סמים, כסף, אלכוהול יכולים למכר אותם.
ברור, יש אנשים שמתמכרים לרכיבה על אופניים, ומחליטים, טוב, היום אני לא הולך לעבודה, אני ארכב על אופניים, ואז למחורת הם קמים לסוג של שיממון, והם חייבים שוב פעם את האדרנלין הזה, אז הם מוצאים עוד פעם על אופניים, ובסוף, אם זה מה שהם עושים כל השבוע, ומגיעים למצב כלכלי גרוע, ואישה שלהם עוזבת אותם בגלל זה, אז הם מחורים לאופניים. כל התמכרות, זה דבר שחייבים עוד להיות מודעים אליו, חייבים לשים גבול, וברגע שעוברים את הגבול, אז ההתמכרות מתחילה להיות מסוכנת.
התיאור שתיארת הוא אולי פן אחד ליחסי שליטה, ואנחנו מדברים כאן על התופעה של יחסי שליטה בזוגיות, במערכת יחסים.
יותר על התמכרות, התמכרות okay. לאדם והתמכרות למין. יש אנשים שבטוחים שאחרי שהם היו עם בן זוג מסוים, כאשר הבן זוג הזה עזב אותם, אין, הלך האור בחיים שלהם, הם חיים בחושך, הם לא יאהבו יותר לעולם, הם פשוט נכנסים לדיכאון נורא. נוראי, וזה מה שקרה לגיבור שלי. כן. בגלל זה הוא נפגש, הגיבור שלי, אדי בלום, נפגש עם הפסיכיאטר, יאיר גאון, אחרי שהוא חווה נטישה קשה, שהרסה לו את החיים.
אני רוצה לצטט משהו שאומר אדי בלום, הזכרת אותו. הוא אומר ככה, באותו ערב בפארק, כשהיא הצליפה בי, היא הצליחה לשחרר את דימותיי. הרגשתי כאילו הלב שלי יוצא מההקפאה עמוקה, ומפשיר, נמס לאט, ואז הרגשתי חי. הכאב הפנימי בא במגע עם הכאב החיצוני, והביא לתגובה של בכי. פתאום הילד הפנימי שבי התעורר, פתאום הרגשתי שאני קיים, שאני מוחשי. והשאלה שלי, האם ייתכן שאנשים שהחיים שלהם רציונליים, מחושבים, נשלטים, זאת אומרת, בניגוד לאופי הילדי, האם יכול להיות שהם משתמשים בכאב, ביחסי השליטה, כדי להחזיר לעצמם את החיבור עם האספקט הילדי, דרכו את החיבור עם הנפש, עם הפנימיות, עם אב הקדמון שאני הזכרתי מקודם.
תראה, ילדים ובני אדם צריכים שיגידו להם מה לעשות. אחרת לא היו ראשי ממשלה ולא הייתה הרצה עיוורת לראשי ממשלה. הרבה פעמים ששליטים מסוימים מתים, אז העם בוכה, בוכה בהיסטריה. מרגיש שאבא שלו, שממש, שכאילו הורה הלך לעולמו.
כמו שאביטה נפטרה בארגנטינה ובחו עליה המונים.
בדיוק. גם בישראל יש את העניין הזה של הרצת מנהיג, וכשמנהיג מת, כולם בוכים, והבן אדם כנראה צריך להרגיש שיש לו אבא כל חייו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נשארים ילדים, ואנחנו תמיד נשארים הילדים של ההורים שלנו, ואין מה לעשות שההורים גם הם היו פן סמכותי, ובהרבה הרבה תרבויות גם ההורים הענישו באופן פיזי, כי חשבו שכך החינוך יותר טוב. ובתרבויות שהן יותר נחשלות, ואין שם את העמותה לשלום הילד, אז כן, מכים ילדים. עכשיו, מבוגר, במיוחד ישראלי, שחווה צבא, כל הזמן רגיל שיש מעליו מפקד, בהתחלה יש את האמא, אחר כך יש את הגננת, את המורה, את המפקד בצבא, את הבוס, כל הזמן יש עליו מישהו, אז ברגע שהוא נהיה אחראי לגורלו, יש הרבה אנשים שנכנסים לזה בצורה, שמקבלים את זה בצורה טראומטית, והם רוצים לשים את גורלם, ואפילו באופן הרגשי, בידיים של מישהו אחר, נמאס להם כבר לקחת החלטות בשביל עצמם. עכשיו, עוד לעניין הבכי שאני הזכרתי את העניין של ההזדקחות, זה לא רק העניין הזה ב-BDSM, או מה שאני חושבת לגבי בכי. אני ראיתי לא מזמן סרט על איזשהו חג בדרום אמריקה, שאנשים משחזרים את צליבת ישו, הם הולכים ופשוט מקים את עצמם עד זוב דם ברחוב, אחר כך הם בסוף המסע יש ישו אחד או שניים או שלושה שמתנדבים, וממש צולבים אותם פיזית על הצלב. עכשיו, למה הם עושים את זה? למה אנשים מבוגרים שלא חייבים לסבול עושים את זה? כנראה שהם מרגישים אחרי זה סוג של הזדקחות, סוג של התעלות, סוג של זה שוואו, עכשיו אני נקי.
אז באותו עניין של הזדקחות, של הילד הפנימי, זה משהו שאני קראתי הוא עלה אצלי הרבה אחרי הקריאה, אני מוכרח להודות, כי זה לא בולט או אולי בכוונה. איזה תפקיד בסיפור ממלא האבא הדמנטי של יאיר גאון? אני רוצה להגיד לך את ההשערה שלי. אני חושב שכשיאיר הבן טיפל באב בימים האחרונים שלו, אז הוא יכל היה להתחבר לילד הפנימי שבו. והחיבור הזה לילד הפנימי שבו שימש מרכיב בתהליך שיאיר היה בעיצומו. אני לא רוצה להגיד איזה תהליך הוא היה, כדי לא לעשות ספוילר, רק נאמר שהוא היה באיזשהו תהליך מסוים.
יאיר עובר מסע נפשי בתוך הספר הזה. הוא הופך מבן אדם שכלפי חוץ נראה שהכל טוב ויפה ויש לו את החיים המושלמים, לבן אדם שעובר צעד אחרי צעד את כל החיים שלו, מבן אדם שמתעלם מהחסרונות שלו, למשל, נורא דיקה אותו העניין שאבא שלו נהיה דימנטי ובבית אבות, אז הוא עדיף לא לבקר אותו, הוא הטיל את זה על אשתו, אבל כשהוא חושף את השקרים בעצמו, אז הוא נהיה חזרה ילד, הוא מעריך את האבא יותר, ויכול לקחת אחריות גם על האבא. ככל שהוא מטפל באדי בלום, הוא מפתח לאדי סוג של רגשות אבאיים, ועקב כך הוא יכול לחזור להיות ילד, הוא יכול להתנקות מהשקרים של עצמו, הוא מתמודד, הוא מסתכל לזקנה בעיניים, הוא מסתכל לאבא שלו הדימנטי בעיניים, ואומר, אוקיי, זה אבא שלי, זה מה שיש לי, זה אני, אלה החיים שלי, אלה הרצונות שלי, אלה הצרכים שלי. וברגע שהוא מעז להגיד לעצמו שהוא לא הבן אדם המושלם, שהוא חושב שהוא, שכולם חושבים שהוא, אז הרבה דברים משתנים אצלו, אמנם המסע כואב, אבל בסופו של דבר התוצאה היא תוצאה טובה.
אני רוצה להגיד למאזינים שאם אתם מחפשים ספר שבו אתם תוכלו לחשוב, לא ספר טיסה שקוראים אותו ואז זורקים אותו הצידה ואומרים יאללה, יעביר לי את הזמן, אלא ספר שנותן לך אפשרות לחשוב עם עצמך, עם הגיבורים, כי לכל גיבור, לכל דמות בספר, יש אפיון מאוד מאוד מעניין. אני חושב שזה אחת היתרונות הגדולים של הספר הזה, ולכן גם נהניתי לקרוא אותו. אנחנו מתקרבים לסוף, בואי נדבר רגע על אינטימיות. אולי אחרי כל השיחה שהייתה לנו, אנחנו למעשה אנשים די, אנחנו בני אדם, אנשים די פשוטים, ואנחנו בסך הכל רוצים להשיג אינטימיות, ו-BDSM זה כלי, זה דרך נוספת להשיג אינטימיות.
אני מאוד שמחה ששאלת את השאלה הזאת. הרי מדוע גברים ונשים נכנסים לקשר? הרי כל העניין של אהבה, תחשוב על זה, זה משהו מטורף. אתה מכיר בן אדם, זמן קצר יותר, הרבה יותר ממה שהכרת את ההורים שלך או את האחים שלך, ואתה בעצם מוסר את עצמך לידיים של בן אדם זר לחלוטין. עכשיו, בעניין של השליטה, העניין הזה מודגש הרבה יותר. זאת אומרת, יש סוג של אינטימיות שחייבת להתקיים, סוג של קבלה וכבוד הדדי שהם יותר חזקים מקשר רגיל של נישואים, כי הבן אדם במיוחד הנשלט חייב לסמוך, הוא זורק את עצמו כמו בתרגילים הפסיכולוגיים שנותנים בשנה א' בפסיכולוגיה, שכולם עומדים ובן אדם צריך לעמוד על שולחן אחורה וליפול אל הידיים של החברים שלו, כי צריך ללמד אותם לסמוך, מה זה לסמוך. אז כאשר בן אדם נותן שליטה למישהו אחר, הוא בעצם אומר, הנה אני שלך, קחי אותי, אני סומך עלייך, שאת תביא אותי למקומות שאני רוצה, בלי לפגוע בי, בלי להרוס אותי.
וזה מקרב אותם. יש היום שיח משתנה בין גברים לנשים, ואני רוצה לנצל כאן דווקא את הפרק הזה, להגיד לגברים, שאם אתם חושבים שנשים מחפשות רק סקס, אתם טועים. ואם אתם באים אליהם, אני מדבר באופן כללי, ואם אתם באים אליהם עם הגישה של אני אספק לך את מה שאת רוצה, שזה סקס, אתם טועים. נשים, וגם גברים כמובן, אבל נשים מחפשות אינטימיות. וגבר שמגיע עם תודעה כזאת, ערכו בעיני בת הזוג שלו יעלה פלאים.
נכון, עכשיו אני רוצה להוסיף, שבאמת מאז המהפכה הטכנולוגית מדברים על זה שאנשים הופכים יותר ויותר בודדים. המהפכה הטכנולוגית והרשת והרשתות החברתיות נתנו לנו הזדמנויות נהדרות, הזדמנויות ליצור קשר עם חברים שאיבדנו, אבל כל עוד לא מביאים את זה לידי פגישה ולידי מגע, אז תחושת הניכור והבדידות לא תעבור. זאת אומרת, שעושים לך לייק זה לא אומרים שבאמת אוהבים אותך, אבל אם מישהו בא ואומר, אוקיי, בוא נהיה חברים, בוא נהיה ידידים, בוא נקיים סוג של קשר, בפיזי, אפילו שהאופציות אולי יותר קטנות בלי הרשת, זה יותר אמיתי. ואני חושבת שהיום יש נטייה מאוד גדולה של אנשים לחפש שליטים או נשלטים, כי הם רוצים לחוות את הביטחון שבקשר אינטימי, שעבד ברגע שנהיו לנו כל כך הרבה חברים שאנחנו בעצם לא מכירים.
כן, זה דברים, מילים כדורבנות. הספר בהחלט מותיר טעם של עוד. את כבר עובדת על הספר הבא?
יש לי רומן חדש, שהוא כבר כתוב שליש ממנו, אשר אותו הפסקתי לכתוב כשאמיר ביקש ממני לכתוב את הרומן הזה. אני עובדת עליו, אבל אני מאוד מקווה שהספר הזה יהיה הצלחה שמצדיקה את ההמשך שלו, שזה יקרה כרצונך, המלכה חוזרת.
אוקיי, זה ספוילר שאהבתי.
הספוילר היחיד שאני מוכנה להסגיר.
לא היה לך חשש כשניגש לכתוב את הספר כרצונך, שהספר הזה על התוכן שלו, הלא קונבנציונלי, יערער את המעמד שיש לך בבתי ספר למשל, שאת הולכת ומרצה שם?
תראה, אתה קראת בעיתון, בכתבה שעשתה עליי ענת בר-לב אדלר, עד כמה אני אישה חזקה מבפנים. אני שמחתי על עצמי שאני ידע להפריד, ושהמורים בבתי הספר ידעו להפריד, וחוץ מזה אני לא איבדתי את הילד הפנימי שבי, ותמיד אני אחזור לכתוב לילדים. אבל מה קרה? התקופה שבעלי חלה בסרטן, והאבל שהיה לי אחריה, לא העירו בי את הילד השמח. אז לילדים אתה לא יכול לכתוב ממקום של אבל, או ממקום של חושך.
נכון, מרגישים את זה.
אבל לעומת זאת, בספר כן, אני הרשיתי לעצמי להיכנס למקומות הכי שחורים בראש שלי, והכי אפלים והכי עמוקים, אבל כשאני עם ילדים, לא רואים בי בכלל את הצד הזה. זה לא, פחדתי שזה ערער את מעמדי, פחדתי שהאבל אצלי יישאר כזה עמוק, שאני לא אשמחה יותר בחיים, כדי להמשיך ולכתוב את הסדרה שזיקתה אותי בפרס מפעל הספר והספריות, שיר לי שמש. אבל אני תשמח, ואני בטוחה שכל עדים ישמחו לדעת שזה לא נפגע, כי התחלתי עכשיו לכתוב את הספר הרביעי בסדרה.
אוקיי.
עוד דבר אחד שאני חייבת להגיד לך. האומץ לכתוב ספר כזה היה באמת שלי, אבל האומץ להוציא אותו לאור היה לגמרי
של ההוצאה?
של המול שלי, שיש לנו קשרי חברות באופן אמיץ במיוחד, דובי אייכנוולד, שסומך עליי ומאמין בי, שכמו שהבאתי את רב המחר הקודם בית הסודות, אני אספק עוד רב מחר, וגם העורכת שלי, רינת, שהיא כל הזמן הייתה מאחוריי, והיא קצת דאגה בקטע הזה של הילדים, אבל אני חושבת שהיא הבינה שכש... בעלי גוסס מולי, אני לא יכולה להיות שמחה ולהתחיל לכתוב.
הזמנים משתנים בהחלט, כן. כמו שאמרת, האלף השלישי. השאלה שלי לסיום היא שאלת שאלה שאני שואל, משתדל לשאול את כל המרואיינים שלי, ואני רוצה להשתמש דווקא במה שפרופסור בלום, המטופל, אומר. הוא אומר ככה, אני, אדי בלום, הלכתי לחפש סקס אחר, אבל במקום זאת מצאתי את אהבת חיי. התאהבתי באופן פטלי וטוטלי. מצאתי אהבת אמת, אהבה חד פעמית וגדולה מהחיים. המילים שלך, מילים עוצמתיות, שנראה שנבנות על תובנות שרכשת באופן אישי. האם מיכל את יודעת לומר מהי אהבת אמת?
כן, היה לי מזל גדול. אמיר ואני נפגשנו, חברה נתנה לו את הטלפון שלי, והייתה לנו שיחה של 5 שעות, אבל לא יכולתי להפסיק, הרגשתי שפגשתי את הנפש התאומה שלי, ובאמת זמן קצר מאוד לאחר שנפגשנו, לא גרנו ביחד, אבל זה היה כאילו, הוא איתי מהבוקר עד הערב, וזכיתי באהבה שהיא כולה נתינה, אהבה שהדאגה הכי גדולה שלנו, הוא תמיד אמר, התפקיד שלי בחיים זה לעשות אותך מאושרת, והרגשתי שזה אותו דבר התפקיד שלו, ולכן חוויתי שלמות, זאת אהבה שבאמת אני מאחלת לכולם, אני יכולה לתת לך דוגמה, הייתה תוכנית טלוויזיה שמאוד הצבנה אותי, שהוא אהב לראות ועוד בקולי קולות, ואני פשוט ישבתי על ידו עם אוזניות, החזקתי לו את היד וקראתי ספר, הנוכחות הפיזית שלו פשוט עשתה לי טוב, זאת אומרת, יש אנשים שרבים, תסגור את זה, למה אתה שם את זה, למה זה? או שהולכים לראות טלוויזיה בחדרים נפרדים, אנחנו עשינו הכל יחד, ועד כמה שזה נשמע כל כך לא אני למי שמכיר אותי, שתמיד אני אומרת, אני צריכה את הספייס שלי, אני אומנית, אני סופרת, אני צריכה שקט.
ציירת גם.
כן, נכון, אתה ראית עכשיו את הסטודיו שלי. אז אומנים באמת צריכים שקט, אבל הנוכחות שלו הייתה מבחינתי נוכחות מרגיעה ונעימה וטובה.
אוקיי, תודה, איזה מילים יפות. מיכל, אני רוצה להודות לך על האירוח היום, והספר שזכיתי לקרוא שאת כתבת, הוא אחד הספרים הבודדים שיצא לי לקרוא בשלושה שבועות האחרונים. אני, כמו שאמרתי, אני רוצה להמליץ למאזינים, זה ספר שגורם לך לחשוב על עצמך, על הדמויות, הוא משנה דברים. אז תודה רבה, והמון
תודה,
בהצלחה.
אני נורא שמחה לשמוע את זה. אני באמת הוצאתי את הספר עם הרבה חששות כבדים שאולי הוא לא יעניין, אבל אני באמת מקבלת הרבה ביקורות כמו שלך, וזה משמח מאוד.
האזנתם לגט עירום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם מבעד לבלל של מיליונים של פרופילים שנמצאים באינטרנט, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.